אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסלר.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. הנושא של היום יהיה תזונה בזמן הריון ולאחר לידה. אתם לא תאמינו כמה זה חשוב לאכול נכון לפני ההיריון, בזמן ההיריון ולאחר לידה, ועד כמה ההשלכות של התזונה שלנו יכולות להרחיק עד כדי חשיבות לבריאותן של הנכדים שלנו. אז על כל זאת ועוד תספר לנו היום טובה קראוזה, דיאטנית, כותבת, מרצה לנשים בהיריון ולאחר לידה. אז היי טובה.
היי מעיין.
מה נשמע?
כל טוב.
איזה כיף שהגעת וזה קרוב לך.
תודה, כן, נכון? כן, היה ממש קרוב, כן. מאוד כיף.
טוב, טובה, לפני שככה נתחיל לפרט באמת את כל הנושא של הריון, ואחרי לידה שתכף אנחנו באמת ניגע בו, ספרי לי קצת עלייך, איך הגעת לתחום, מה את עושה היום?
אוקיי, אז אני דיאטנית משנת 1996.
וואו.
כן, זה כבר הרבה זמן, הזמן... כן. זמן טסק שנהנים. ואני, בעיקר מה שאני עושה, אני מקבלת מטופלות בקליניקה שלי בהרצליה. אני בנוסף גם כתבתי ספר, המדריך השלם לתזונה בהיריון, הוא יצא לאור לפני 12 שנה כבר.
וואו.
חלק מהדברים בו כבר התעדכנו מאז, זה מופיע באתר שלי, תזונה טובה.
כן.
או שכותבים את השם שלי, או שכותבים תזונה טובה מגיעים לאתר. אני כותבת גם בלאישה, ואני גם מחברת הדרכה אינטרנטית שנקראת הצילו, יש לי סוכרת הריון, שמי וואו. שמגלה שיש לה סוכרת הריון יכולה לרכוש אותה, נגיע לזה אולי בהמשך.
כן.
ואני גם מרצה לאנשי מקצוע ולקהל הרחב. חוץ מזה אני אמא לשלושה ילדים.
שזה חשוב,
כן. הם, שניים הם כבר גדולים, הגדול באוניברסיטה.
וואו,
כן,
מה הוא לומד?
מה הוא לומד? הוא לומד כימיה.
כן,
והאמצעי מתגייס תכף, והקטנה ביסודי.
יש לך קטנה קטנה.
יש לי קטנה, כן.
אז יופי, טוב שיש את הקטנה, שככה משאירה אותך בעניינים.
כן, כן, כן. כן, אז זה מה שאני עושה, ואיך הגעתי לתחום, אז כמו שאפשר, את יכולה בערך לעשות את החשבון עם השנים, אז בתחילת הדרך המקצועית שלי כבר תכננתי להיכנס להיריון הראשון.
כן.
ואמרתי, טוב, אני דיאטנית, למדתי באוניברסיטה, כל מה שצריך לדעת, אני יודעת כל מה שצריך לדעת על תזונה בהיריון. ואז ראיתי שיש לי המון המון שאלות, שהחומר שבקורסים לא נתן לי תשובה עליהם.
כן.
אז התחלתי לחפש, והגעתי לדברים ממש ממש מעניינים ומרתקים. ועדיין לא חשבתי שזה משהו שאני הולכת לעבוד בו, שזה התחום שאני הולכת להתמקד בו.
אוקיי.
ואחרי שילדתי הייתי שנה בבית עם התינוק, ובעצם לא עבדתי. אמרתי, אני בתחילת הדרך, אני לוקחת שנה, ואז הוא ייכנס לגן, ואז אני אתחיל לחפש עבודה.
כן.
במהלך השנה הזאת קראתי עוד דברים, יש הרבה זמן לקרוא תוך כדי הנקות, סמארטפונים עוד לא היו אז.
נכון.
כאילו היו, אבל לא, כן, לא כמו היום, ולא סמארטפונים. ואז בעודי מחפשת ככה, מגששת את צעדיי, אז קיבלתי טלפון ממישהי שלמדה איתי, אמרה לי, תקשיבי, הציעו לי לתת הרצאה למדריכות, לקורס מדריכות הכנה ללידה, אבל אני לא יכולה. את בא לך להחליף אותי? אמרתי לה, יאללה, בכיף.
איזה קטע.
ואז זה הכריח אותי לשבת, וממש הייתי, זה היה אז כן, 1998.
וואו.
הייתי צריכה לנסוע, לא היה לי עוד אינטרנט בבית, הייתי צריכה לנסוע לספרייה בפקולטה ברחובות, לצלם דברים מספרים, כן.
ממש אולד סקול.
ממש ממש אולד סקול. ישבתי, הכנתי את ההרצאה הזאת על שקפים שקפים, את יודעת.
יו, לא יאמן.
זה לא יאמן איך, כן, איך הטכנולוגיה השתכללה.
ממש.
וכל כך נהניתי גם להכין את ההרצאה הזאת, וכל כך נהניתי בהרצאה הזאת, שאמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
מדהים.
לעבוד עם נשים בהיריון ואחרי לידה. במיוחד, כי, ומיד אנחנו נגיע לזה, יש לזה השפעה כל כך, כל כך אדירה.
כן.
שזה פשוט משהו מדהים לעשות.
ארוכת טווח ההשפעה.
כן.
אז יפה. אז את יודעת מה, אולי באמת ניכנס קצת לעומק העניין, ותסביר לנו מה בעצם קורה לנו בזמן הריון ואחרי לידה בגוף, ולמה בעצם התזונה כל כך חשובה בשלבים האלה.
אז זה בעצם מתחיל עוד לפני זה. עוד לפני שאת נכנסת להיריון.
אוקיי.
כי מה שקורה זה שהביציות, הם נולדנו עם כל הביציות שיהיו לנו אי פעם.
נכון.
אבל מבשילות, כל חודש מבשילות, כמות מסוימת קטנה, ואז בסוף נשארת ביצית אחת.
כן.
יש כמה זקיקים, ובסוף יש ביצית אחת. ובזמן הזה שהיא מתכוננת לביוץ ולהפריה, חלים בשינויים גנטיים. אז זה נקרא החלוקה המיוטית השנייה.
כן.
ובזמן הזה, ה-DNA חשוף לשינויים מהסביבה. לא בקטע של מוטציות, קרינה מייננת וכל, גם, כן, אבל אני לא מדברת על זה, כי okay. תודה לאל, אין לנו את זה.
כן.
אבל כן שינויים סביבתיים, תזונה, סטרס, מזהמים סביבתיים, כל הדברים האלה, הם לא משפיעים על הרצף של ה-DNA, אבל הם כן משפיעים על מה שנקרא תוכנית ההפעלה שלו.
אוקיי.
זה נקרא אפיגנטיקה. מה שמעבר לגנטיקה. זה לא משנה את הרצף של ה-DNA, אבל זה כן משפיע איזה גנים יושתקו, ואיזה גנים יופעלו. כאילו יש סוויץ'.
אוקיי.
כאילו משהו שמחבא גנים או מדליק גנים. וואו. בשלבים האלה, הביצית חשופה להשפעות מהסביבה. אז אם האישה אוכלת בריא והכל בסדר, ואין לה שום מחסור תזונתי, אז הכל יהיה בסדר. ורוב הזמן הכל בסדר, הגוף שלנו גם הוא מופלא ועמיד, אבל במצבים שאין משהו אופטימלי, גם במצבים של השמנה, שכאילו אין מחסור קלורי, אבל התזונה היא לא טובה, היא מאוד דלה בהרבה ויטמינים ומינרלים, אז זה בעצם מה שנקרא רעב חבוי. זה לא מצב תזונתי טוב, זה מחסור תזונתי.
הגוף רעב לוויטמינים ולמינרלים שהוא צריך אותם, ולא לאוכל עצמו, לא לקלוריות.
לא לקלוריות, אין בעיה עם קלוריות, אבל יש בעיה עם כל מה שנקרא מיקרונוטריאנטים, כל הרכיבי תזונה האחרים. ואז כן יכולה להיות השפעה. עכשיו, זה לא רק האישה, זה גם הגבר.
סוף סוף מדברים גם קצת לגבר. תמיד רק אנחנו.
נכון. עד שיש הפריה, ברגע ההפריה בסדר, הגבר עכשיו תפקידו בלעשות קניות, לחתוך סלט וכזה, אבל עד אז יש גם השפעה של התזונה שלו, על האיכות של הזרע.
אוקיי.
הזרע שנפלט היום נוצר לפני 3 חודשים.
נכון.
וגם עד שהוא לגמרי מוכן, גם כן, הוא מושפע מהסביבה.
זאת אומרת, גם הגבר צריך לדאוג לתזונה שלו.
נכון מאוד, תזונה ואורח חיים. זאת אומרת שיש המון המון דברים שמשפיעים על איכות הזרע, והיום אנחנו יודעים שיש ירידה מתמדת באיכות של הזרע בעשרות שנים האחרונות.
וואו.
גם בתנועתיות, גם בכמות, גם במה שנקרא מורפולוגיה, שמסתכלים על מיקרוסקופ ולא רואים זרע תקין כמו שאנחנו מכירים מהציורים, אלא רואים כל מיני, עם ראש מפוצל, עם זנב מפוצל, כל מיני דברים כאלה מוזרים. אז כל הדברים האלה משפיעים, אלכוהול משפיע, מריחואנה משפיע, השמנה משפיע, טבעונות משפיעה, ודווקא לא לכיוון טוב כנראה. ככה שבשני המקרים, ותכלס זה משהו שחוזרים אליו כל הזמן, מה שנקרא דפוס תזונה בריא, לא מזון ספציפי אחד, דפוס תזונה. שהוא בעצם התזונה הים תיכונית, הוא נמצא בכל המחקרים כדפוס התזונה הטוב ביותר לפוריות, גם אצל האישה וגם אצל הגבר.
אז את אומרת ממש משלב תחילת תכנון ההיריון.
נכון, נכון.
ואז אנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו את כל הוויטמינים נכון. והמינרלים שאנחנו צריכים.
אז לשמחתנו אנחנו חיים בים התיכון, אז זה לא רחוק מהתזונה הישראלית, זה בעצם התזונה הישראלית הבסיסית או ביוון או באיטליה,
כן.
הרבה מאוד ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות,
okay.
אגוזים וזרעים, שמן זית, כשמן העיקרי, מעט מאוד עד בכלל לא בשר אדום,
כן.
בשר עוף לא כל יום במתינות,
כן.
ביצים ומוצרי חלב גם כן במתינות לא בכמויות גדולות, עיקר התזונה מבוסס צמחים.
אוקיי.
אז זה בגדול, ודגים כמובן.
ודגים.
דגים. אז זה לא צמח כמובן, אבל כן שדגים הם חלק מתזונה הים תיכונית.
אוקיי.
אז זה, וזה קטע שאנשים לא מודעים אליו. כל הנושא של לתכנן את ההיריון מבחינת התזונה. יש גם תוספים שמשרד הבריאות ממליץ לקחת לפני ההיריון. שזה חומצה פולית, שזה כבר משהו שידוע, זה כבר משנת 2000 משרד הבריאות כן. יצא בהמלצה, 400 מיקרוגרם ביום, mm-hmm. כל יום, כי עיקרון אומר, כל אישה בגיל הפוריות, שיש סיכוי שהיא יכולה להיות בהיריון, שהיא לא משתמשת באמצעי מניעה, שהם כן. לחלוטין, כאילו, עם אחוזי הגנה גבוהים, mm-hmm. אז שתיקח חומצה פולית, תכף נסביר למה.
אוקיי. Okay.
ולאחרונה, ככה מ-2017, ההמלצה גם לקחת יוד לפני ההיריון.
כן, יש עכשיו בכלל דיבור נורא חזק על יוד. למה את חושבת, אגב, שהמליצו גם על יוד לאחרונה?
זה לא אני חושבת. התפרסם מחקר, כן, התפרסם מחקר שנערך בארץ, עבודת הדוקטורט של קולגה שלי, דוקטור יניב עובדיה, שבו בדקו דגימות שתן של נשים בהיריון, וגם של ילדים, אבל נשים את זה בצד רגע. עכשיו, זה מחקר שהיה מאוד קל לעשות, פשוט עשו הסכם עם קופת חולים מכבי, שנשים בהיריון שבאו למסור דגימות שתן לבדיקות שתן שגרתיות, לקחו והשתמשו בדגימות שתן האלה ובדקו בהם יוד. כי יוד אי אפשר לבדוק בדם.
נכון.
צריך לקחת, אם את רוצה לדעת כמה, מה מצב היוד שלך בגוף, את צריכה לתת 10 דגימות שתן ולשלוח אותם למעבדה בשוויץ כמדומני. אפילו לא בארץ.
אוקיי, זה פחות נוח.
כן, כן, זה מחיר קצת גבוה לשלם של לדעת כמה יוד יש לך בגוף. אז עושים מחקרים על אוכלוסיות. כדי לקבל איזושהי אינדיקציה לגבי מה המצב ומה סטטוס היוד באוכלוסייה, אם יש מחסור, אם אין מחסור. ואז לקחו את הדגימות שתן האלה ושלחו אותם למעבדה בשוויץ.
וגילו.
אני די בטוחה שזה בשוויץ. וראו שהרמה היא בערך מתחת ל-150 מיקרוגרם, אני לא זוכרת אם זה לדציליטר, אני לא זוכרת את היחידות המדויקות, אבל זה איזשהו סף שמתחתיו זה כבר מתחיל להיות מחסור. זאת אומרת שהמצב היוד אצל נשים בהיריון הוא לא מזהיר.
הוא לא מזהיר.
זה לא מחסור חמור, חלילה, אבל לא מזהיר.
ומה התפקיד של היוד, אגב, בגופנו ובכלל בזמן ההיריון?
כן, אז יוד יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. הוא מרכיב של ההורמונים של בלוטת התריס. זה התפקיד העיקרי שלו. יש לו עוד תפקידים, אבל התפקיד העיקרי זה להיות חלק מההורמון של בלוטת התריס, שמפרישה בלוטת התריס. שני הורמונים בעצם, T3 ו-T4. וההורמונים האלה חשובים מאוד להתפתחות המוח.
כן.
זאת אומרת, כבר בשליש הראשון, כשכל המערכות והאיברים מתפתחים, אז ההורמונים האלה, הם אומרים לתאים לאיפה ללכת, איפה להיות, ככה במוח שיהיה כמו שצריך.
כן.
ואם יש מחסור ביוד, זה פוגע. עכשיו, אם זה מחסור קל ביוד, מה שאומרים זה שזה גורם לירידה של עד 10 נקודות ב-IQ.
אוקיי.
אבל אם זה מחסור חמור ביוד, זה כבר...
זה כבר עניין התפתחותי, לא זקים.
כן, כן. יש אפילו תסמונת מאוד מאוד קיצונית של מחסור ביוד, שנקראת קרטיניזם, אבל ברוך השם, תודה לאלן אותה פה לא. בארץ. Okay. זה מצב מאוד קיצוני של חירשות, פיגור שכלי וכולי, okay. והכל בר מניעה. מאז שהתחילו להעשיר מלח ביוד בהרבה מאוד מדינות,
כן.
לא בארץ עדיין, כמנדטורי, ככל מלח שאת קונה מועשר ביוד, אז זה פשוט נעלם, okay. התופעה הזאת. Wow. כן. עכשיו, מה הקטע בישראל? למה פתאום מדברים על זה? כי אנחנו נסמכים יותר ויותר על מים מהתפלה.
נכון.
מה זה התפלה? פשוט להוציא את כל המינרלים ממי הים.
אז כבר אין לנו את הכמות שאנחנו צריכים היומית
בדיוק,
לפחות.
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, לא שתינו מי ים לפני זה, שתינו מים נגיד מהאקוויפר, אני פחות בקיאה בזה, אבל כן היה קצת מהקרקע, היה יוד באופן טבעי.
כן.
ועכשיו אנחנו לא שותים את המים האלה, אנחנו יותר שותים מי ים מותפלים. המי רשת שלנו, כשאת פותחת את הברז, זה תערובת של מים מותפלים, ועוד מים שנשאבים ממקורות אחרים. אבל יותר ויותר אנחנו נסמכים על מים מהתפלה. ולכן, יוד זה לא הדבר היחיד, גם מגנזיום אין לנו מספיק.
נכון, זה גם לאחרונה הרבה.
כן, 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 זה יוצר בעיות ואתגרים שלא היו קודם, וצריך,
נכון.
זה גם בעיה מה לעשות עם זה, כי האם נעשיר לכולם, מה עם אנשים שיש להם פעילות יתר של בלוטת התריס, ולא טוב שיקבלו יותר מדעיות.
זה ממש מה שבאתי לשאול, איך אנחנו מוצאים את האיזון, כי אם את אומרת שבדיקה כזו היא בדיקה מאוד יקרה, ואנחנו לא נעשה אותה, אז נניח שאני ככה שמעתי בחדשות שמדברים על יוד, ואני אומרת, טוב, אז אני אקח כבר, כי מה כבר יכול לקרות בעצם? כן, אני יכולה לעשות איזשהו נזק.
יותר מדיות, זה יכול לגרום לבעיה בבלוטה.
בבלוטה.
כן.
אז אולי עדיף באמת לא לעשות איזשהם צעדים מבלי ככה לבדוק ולדעת. נכון. אולי להיוועץ במישהו שהוא מקצועי, ואז גם אולי המינון יהיה קצת...
בדיוק ככה.
בהדרגתי, ואפשר יהיה לבדוק את זה.
מאוד נכון.
אוקיי.
מאוד נכון.
אז בעצם, אוקיי, אז את אומרת שאנחנו צריכים להיערך לפני ההיריון, שזה נשמע לי מאוד גיוני, כי אנחנו... לא סתם נכנסים להיריון,
נכון.
אנחנו רוצים שההיריון יהיה איכותי.
נכון.
ובהנחה, ובאמת אני ככה לקחתי את מה שאמרת, ואני שומרת על עצמי, ועכשיו אני בהיריון.
עכשיו את בהיריון.
ואיזה כיף, וחוץ מלחשוב על מה אני קונה לחדר ולבית, מה קורה לי בגוף שהתזונה לצורך העניין צריכה להשתנות בגללו, או ההפך, או מה צריך להיות, את יודעת, מה אני צריכה להוסיף?
אז כבר מהרגע של ההפריה מתחילים שינויים מאוד מאוד מהירים בגוף. נפח הדם עולה די מהר, והכל עובד ביתר. הלב עובד יותר, הכליות עובדות יותר, לכן נשים בהיריון רואות שתמיד האוריה והקריאטינין אצלם נמוך יותר.
נמוכים.
כן, זה פשוט כי הכליות עובדות יותר קשה. הכל, הלבלב עובד יותר קשה, הכל עובד יותר קשה. וזה סוג של מבחן סטרס לגוף. עכשיו, רוב אנשים שההיריון שלהם תקין, הכל בסדר, זה אומר שהגוף שלהם עומד במבחן הזה.
כן.
אבל נשים שהיה להם סוכרת היריון, רעלת, הם נשים שהם בסיכון לתחלואה בשלב מאוחר יותר בחיים. פעם חשבו, כאילו, אפילו הייתה על זה כתבה לא מזמן, שאוקיי, הייתה סוכרת בהיריון.
נגמר.
נגמר, גמרנו, אבל זה לא, זה משהו, זה סימן, הוא אומר, תיזהרי, תשמרי על אורח חיים בריא,
okay.
ותוכלי, את בסיכון, וככה תוכלי לדחות את זה, כמה שיותר.
זה ממש חשוב מה שאת אומרת עכשיו, זאת אומרת, אפשר להגיד שכל אישה שחוותה בהיריון, או סכרת או רעלת, צריכה לדאוג לעצמה, לטפל בעצמה.
נכון מאוד.
כי זה ממש לא משהו שחולף עובר, נשמע לי גם מאוד הגיוני, את יודעת, אני בקליניקה שלי, הרבה פעמים אנשים רואים, סתם מספרים לי שיש להם איזשהו סימפטום או מחלה, נורא מתמקדים בה, ואני, כמובן אנחנו מסתכלים על זה בצורה הוליסטית על כל הגוף, זה לא שאם עכשיו היה לי משהו נורא גדול, והוא חלף, אז זהו, אני שכחתי מזה. צריך לראות איפה זה פוגע בגוף, מה זה משפיע, ממה היום אני סובלת בגלל מה שהיה בעבר, אז זה נשמע לי מאוד הגיוני. אנחנו יכולים להגיד אבל שאישה שחוותה רעלת או סכרת יכלה למנוע את זה אם היא הייתה שומרת על אורח חיים בריא?
לא בטוח.
לא בטוח.
היו לי מטופלות בשנה האחרונה, שתיים מהן מורות ליוגה, אחת אקרובטית, בחורות בלי גורמי סיכון בכלל, לא גנטיקה, לא משקל, לא גיל, כלום, והייתה להם סוכרת הריון. לא תמיד זה משהו שאפשר, אבל אם אנחנו חוזרות לקטע שלה לפני הריון, לאחרונה התפרסמה, אני חושבת בינואר, התפרסמה סקירה ב-American Journal of Clinical Nutrition. אני רשמתי לעצמי את זה שאני לא אשכח.
כן.
כן. וזאת סקירה שעשתה קבוצה, מה שהולך להיות עכשיו ב-2020, כל 5 שנים מתפרסם ה-Dietary Guidelines for Americans.
כן.
וב-2020, יהיה גם לראשונה המלצות לנשים בהיריון. ולילדים מתינוקות מתחת לגיל 2. עד עכשיו זה היה מגיל 2 ומעלה.
זה חשוב.
נכון. אז לצורך זה ישבה קבוצה של מומחים, ופרסמה, עשתה ככה סקירה של הספרות, וכבר פרסמה את המסקנות המקדימות שלהם בינואר השנה, בסקירה הזאת שאני הולכת להגיד, ומצאו שם משהו מאוד מעניין. מצאו שתזונה לפני ההיריון יכולה להקטין סיכון לסוכרת ההיריון, אבל אם את משפרת את התזונה שלך בהיריון, זה מקטין סיכון לכל מיני דברים אחרים, זה לא מקטין סיכון לסוכרת. זאת אומרת, המאני טיים זה לפני ההיריון.
אז כמו שאנחנו תמיד אומרים, הימנעות.
כן, כן, כן. באנגלית יש פתגם שבעברית אם נתרגם אותו יצא קצת עילג, אבל גרם של מניעה שווה קילו של, סליחה, ההפך. גרם, כן, לא,
כן.
גרם של מניעה שווה כאילו של תרופה.
זה בדיוק מה שהסינים אגב אומרים, הם אומרים שטיפול אחד לפני שהאדם חולה, שווה לאלף טיפולים כשהוא חולה.
יפה.
אוקיי, כן, זה בדיוק,
זה בדיוק ככה.
אנחנו כולנו מדברים את אותה שפה, כן. אגב, אני שמה לב בפודקאסטים שלי, מכל מיני תחומים, כאילו איכשהו תמיד עולה שהימנהות וגילוי מוקדם, ודברים שאנחנו מתחילים לפני שכבר יש בעיות, מן הסתם,
כן.
מקל עלינו,
נכון.
מקל עלינו בהמשך.
אגב, עוד משהו שמעניין שגילו בסקירה הזאת, זה שאם האישה לא שומרת על תזונה בריאה בהיריון, זה לא מגדיל את הסיכון שלה לסוכרת הריון. זה מה שהספרות מראה.
אז מה אנחנו מבינים? זה סוכרת הריון זה דבר קצת טריקי, הוא כאילו לא כל כך ברור למה הוא קורה.
יש לזה סיבות, אבל העניין הוא שכאילו, אם את מרגישה רגשות אשם על זה שאכלת עוגות וממתקים בהיריון ועשית לעצמך סוכרת הריון,
אז לא.
זה כנראה לא ככה. אוקיי. אבל כדי למנוע, המניעה צריכה להיות לפני ההיריון.
אוקיי.
וזה כן מאוד מאוד משמעותי, וכן חשוב לאכול בריא בהיריון ממיליון סיבות אחרות.
וגם בלי שום קשר להיריון אגב.
נכון.
גם ככה סתם בשביל,
נכון,
בשביל עצמנו.
נכון, נכון.
אוקיי.
אז זה ככה קצת קפצנו, אבל מה שקורה זה שממש, הייתה הפריה ויש עובר, והתאים מתחילים להתחלק.
כן.
עכשיו גם כן, בשביל שהם יכולו להתחלק כמו שצריך. הם צריכים את כל הויטמינים והמינרלים וההורמונים וכל הדברים בגוף שהם מגיעים בסך הכל מהתזונה שלנו.
נכון.
מה שאנחנו אוכלות כרגע ומה שאכלנו גם לפני ההיריון. אז זה חשוב גם להשרשה וגם חשוב להתפתחות תקינה. כי אם בשלב הזה יש איזשהו פגם אפיגנטי, בתא אחד, מהתא הזה, מתפתחת מערכת שלמה, מתפתחים מיליוני תאים.
נכון.
אז חשוב מאוד שלא יהיו בעיות בזה. עכשיו, עוד נקודה שהיא מאוד חשובה ומעניינת, היא שבעצם כשאת בהיריון, את משפיעה שני דורות קדימה.
וואו.
זה בעצם משפעה של שלושה דורות. דור אחד זה את, הדור השני זה העובר שלך, והדור השלישי זה הנכדים שלך.
וואו, רגע, זה ממש מרעיש הדבר הזה.
אוקיי.
אני, התזונה שלי לפני הריון ובהריון יכולה להשפיע עליי, על הילד שלי ועל הילד של הילד שלי?
כן.
מבחינה גנטית.
אני אסביר, כן, אני אסביר למה. יותר אפיגנטי, אבל...
אוקיי.
כן. מה שקורה זה שאם את בהריון עם בת, אז הביציות שלה נוצרות כבר בזמן ההריון.
נכון.
ואם הכל בסדר, אז גם הביציות שנוצרות הן בסדר, והן בתרדמה עמוקה עד שיתחילו לאט לאט להבשיל, כשהיא תגיע לבגרות מינית.
אוקיי.
אבל את בהיריון עם חצי מהחומר הגנטי של הנכדים שלך.
וואו.
כן, עכשיו, גם כשאת בהיריון עם בן... מדהים. גם כשאת בהיריון עם בן, אז נוצרים התאים שמהם ייווצרו בגיל ההתבגרות תאי הזרע.
אוקיי.
Okay. אז ככה שגם כן יש פה השפעה על שלושה דורות.
וואו, אוקיי.
Okay. וזאת אחריות מצד אחד מאוד כבדה ומלחיץ.
נכון.
מצד שני, תחשבי על זה, זה בשליטה שלנו.
כן, זה דווקא מרגיע.
נכון.
יש גם מרגישה שאם, בוא נגיד, אני יכולה כמובן לעשות רק את מה שאני יכולה, ומעבר למה שלא בשליטתי, אבל אם נגיד אני יכולה לעשות 80% בשליטתי, זה מדהים.
נכון.
זה ממש ליצור, יודעת, ילדים בריאים יותר, נכדים בריאים יותר.
נכון, נכון.
איזה כיף. אז, אבל מה, מעניין אותי, עכשיו כשאת אומרת את זה, זה ממש מעניין אותי. מה בתזונה, באוכל שאני מכניסה לגוף כרגע, גורם לתאים מסוימים, לא להתפתח כמו שצריך.
אז ניתן לך דוגמה. יש את החומצה הפולית, כן. את ויטמין B12, ויטמין B6 וחולין. ארבעה ויטמינים שהם משמשים, או שהם משמשים כתורמי מטיל, שזה חומר שנקשר לדנ"א ומשפיע אם הגן יופעל או יושתק.
אוקיי.
או שהם משתתפים בתהליכים שבעקבותיהם נוצרים התהליך, החומרים שנקשרים לדי-אן-איי.
אוקיי.
זאת אומרת, יש כאן כל מיני מעגלי תגובה, שאחד מגיב עם השני, ומאפשרים את היצירה הזאת. אז אם אנחנו עם כמות מספקת מכל הויטמינים האלה, הכל נוצר כמו שצריך.
אוקיי.
אם לא, אז יכולה להיות פה בעיה. יש עוד כל מיני דברים אחרים, מחסור בברזל, מחסור חמור בברזל בהיריון, ממש אנמיה.
כן.
כאשר אנמיה מוגדרת כהמוגלובין שהוא מתחת ל-11 בשליש הראשון, מתחת ל-10.5 בשליש השני, ומתחת שוב ל-11 בשליש השלישי. אז אנמיה היא מונעת התפתחות תקינה של המוח.
אבל מה תגידי על זה ש... אני מפחדת להגיד אחוזים, אבל אחוזים מאוד מאוד גדולים, נגיד מהמטופלות שלי בהיריון, מגיעות עם המוגלובין נמוך.
שאלה כמה נמוך?
את יודעת, סביב ה-11, סביב לפעמים ה-10.
אוקיי, אז זה אומר שהן צריכות גם תזונה וגם תוספים.
אבל מעניין קצת למה זה קורה בעצם, למה כל כך הרבה נשים מגיעות.
יש פה שני דברים. ההמוגלובין יורד, נפח הדם עולה, והגוף לא מספיק לייצר מספיק תאי דם, הוא לא מייצר את כל התאי דם בשביל להדביק את זה. אז יש ירידה שהיא נובעת מכאילו, זה נקרא דילושנל אנמיה. שכאילו הריכוז יורד. ולכן חשוב גם לראות רמה של פריטין, של המאגרי ברזל, ולראות שהכל בסדר. ויחד עם זאת מגדירים את הרף הזה של ההמוגלובין, בגלל זה מגדירים, בגלל זה כשאת לא בהיריון, אז כשיש לך המוגלובין 12 זה תקין.
נכון.
אבל כשאת בהיריון, אז כשיש לך המוגלובין 11.5 או 11, בשליש השני זה בסדר.
הבנתי אותך.
אבל כדאי מאוד לא לרדת,
להסתמך רק על זה גם, ואולי לבדוק עוד מאגרים.
לבדוק פריטין, לראות, כי אם הפריטין נמוך וההמוגלובין תקין, זה סימן שאוטוטו, גם ההמוגלובין ירד.
אוקיי.
וחשוב, וזאת גם המלצה, משרד הבריאות ממליץ על 4 תוספים בהיריון. קודם דיברנו על הלפני הריון.
נכון.
עכשיו, בהיריון הוא ממליץ בנוסף ליוד, שהוא ממליץ, כי עקרון הקצובה של היוד היא בהיריון במינון גבוה יותר, במקום 150-220 מיקרוגרם. חומצה פולית 400 מיקרוגרם, למעט מקרים מסוימים. ואנחנו מדברות על ויטמין D.
כן, שגם נמצא מאוד חסר במדינת ישראל, אגב, לא רק בנשים בהיריון.
נכון,
באופן כללי. אלא פשוט הרבה מאוד אנשים שהולכים ועושים בדיקות לויטמין D.
רואים שחסר.
רואים שחסר.
עכשיו, רוב האנשים, רוב המטופלות שאני רואה, יש להם insufficiency, שזה לא deficiency, אבל זה גם לא sufficiency, זה איזשהו מחסור קל. ואז משרד הבריאות ממליץ על תוסף של בין 200 ל-400 יחידות בינלאומיות של ויטמין D, אבל חשוב לעשות בדיקה ולראות את הויטמין D, כי רוב האנשים צריכות יותר מזה. יותר לכיוון ה-1200, והקצובה היא 600, אז עדיף. ובפרנטלים, בתוספי מולטי ויטמין להיריון, אז יש 400. כן. אז זה כמות שהיא בסדר, אם הרמה שלך היא בסדר, אבל אם לא, אז זה חשוב. והרכיב הרביעי הוא הברזל באמת, שמומלץ מינון מניעתי של 30 מיליגרם, אבל במידת הצורך, אז מינון גבוה יותר.
כשאת אומרת ברזל, את מתכוונת לאיירון בבדיקות, ולא המוגלובין, נכון? הרבה אנשים חושבים.
אז באמת בואי נעשה פה סדר. יש את ההמוגלובין, שהוא המדד שלנו לאנמיה, יש את הפריטין, שזה מאגרי הברזל, שאם זה נמוך, אז חשוב מאוד לקחת תוסף. האיירון לבד לכשעצמו, הוא לא נותן לנו מידע. רק אם יש לי טרנספרין.
אוקיי.
ואז אני לוקחת את האיירון, מחלקת אותו בטרנספרין, ומכפילה ב-72, לא יודעת למה, וזאת הנוסחה.
אוקיי.
ואם המספר הוא מעל 20, אז יש מה שנקרא רוויה טרנספרין תקינה.
אוקיי.
אם זה מתחת ל-20, אז יש פה...
אז את מדברת על המוגלובין ופריטין, שזה...
כן, בואי לא נסתבך עם זה.
זה המאגרים.
זה שהאיירון לבדו, גם אם הוא תקין, זה לא נותן לי
אינדיקציה,
וזה לא בהכרח אומר שהכל בסדר.
אוקיי, אז רגע, אז בהיריון, התחלת להגיד ואמרת שהתאים מתחלקים יותר, הגוף עובד יותר, כמובן מייצרים פה עוד חיים, אז ככה הוא בעוד במאמץ מאוד גדול. ולכן אנחנו רוצים לדאוג שיש לנו מספיק ויטמינים ומינרלים, כי גם אישה בעצם אחראית כבר על הדור השלישי של הילדים והנכדים שלה. אבל מה קורה אם נגיד עשיתי בדיקות, באמת ראיתי שהוויטמינים והכל תקין, ואני לא בן אדם שאוכל כל כך טוב, ואני לא רואה צורך בעצם, אז אולי את תסבירי למה זה כן חשוב בכל זאת.
אוקיי, הבדיקות שאת עושה, הן לא משקפות את הכל. לא בודקים את כל הוויטמינים והמינרלים באשר הם בדם, וגם לפעמים הבדיקות הן לא תמיד מייצגות, הן לפעמים מייצגות את מה שיש בדם ולא את מה שיש במאגרים. אז מאוד מאוד תלוי מה הבדיקות שאת עושה. אם התזונה שלך, דפוסי התזונה שלך, הם לא תקינים, הם טעוני שיפור, אז חשוב מאוד כן לשפר אותם. וכמובן, מהשליש השני, את צריכה גם קצת יותר קלוריות.
אוקיי.
ולשים לב שאת אוכלת מספיק חלבון, ופחממות ושומנים, אני לא רואה פה איזושהי בעיה. בגדול אנחנו בחברת שפע, אנחנו פשוט צריכות להוריד כמה שיותר את מה שנקרא מזונות האולטרה מעובדים.
כן.
לאכול לפי דפוס תזונה ים תיכוני, וכן, אם את אוכלת כל היום, אם התזונה שלך היא לקויה, אז מתישהו הבדיקות לא היו תקינות.
כן, זה רק עניין של זמן.
כן.
עכשיו, יש הנחיות ספציפיות מבחינת התזונה לכל טרימסטר, או ש...
יש דגשים מסוימים, אבל כעיקרון, נגיד, סידן נצחה אותה כמות כל ההיריון, אותו מינון כל השלבים של ההיריון. בשליש הראשון לא צריך להוסיף קלוריות. עוד אין הוצאה אנרגטית שעוברת את מה שאת, כשאת לא בהיריון. אבל מהשליש השני מומלץ להוסיף, ופה יש איזושהי מחלוקת, האמריקאים אומרים, בשליש השני מוסיפים 300 קלוריות על המצב שמלפני ההיריון, ובשליש השלישי מוסיפים 450 קלוריות על המצב שלפני ההיריון. האירופאים אומרים לא, בערך כזה 300 קלוריות, אולי אפילו פחות, משהו כמו 10-15% מעל מה שהיית, מהשליש השני, זהו, את לא צריכה עד כדי כך הרבה קלוריות. אז האמת היא כנראה איפשהו שם באמצע, כשמגיעה להם מטופלת, אני לא סופרת לה את הקלוריות, וזה פשוט אינטואיטיבית, היא מרגישה יותר תיאבון, הבחילות עוברות, אז היא אוכלת קצת יותר. אבל אין פה, אני חושבת שצריך לראות, כמובן שכשאת נותנת המלצה ברמה של אוכלוסייה, אז את צריכה לתת איזשהו עוגן להאחז בו.
כן, משהו אבל, כזה באמצע ממוצע.
כן, אבל כשאת אחת על אחת מול מטופלת, אז את רואה בדיוק מה קורה ואיך יש את התוספת הזאת.
אז לאורך הרעיון, סך הכל פחות או יותר אוכלים את אותה תזונה ים תיכונית בריאה, כשמוסיפים נכון. קצת לפי הצורך והרצון אולי, במידה מאוזנת לפי הצורך עוד קצת בקלוריות אוכל בריא כמובן, אבל נכון. לאכול קצת יותר ממנו.
נכון. עוד דברים זה שנגיד בשליש השני יש צורך יותר גבוה בברזל, ואז רוב הנשים מתחילות לקחת ברזל בשליש השני.
אוקיי.
אומגה 3 היא נחוצה הכי הרבה בשליש השלישי, אבל אפשר גם לקחת אותה לפני זה. המוח, הוא פשוט, הקצב שלו גובר מאוד, קצב ההתפתחות.
כן.
אבל גם לפני זה יש צורך באומגה 3, אז ככה ש... זה, אז כן שממליצים מהשליש השני בדרך כלל לקחת את הברזל, אבל מי שיש לה מחסור צריכה קודם. אז בגדול יש יותר מרכיבים שצריך לצרוך, וזה צריך להיות לאורך כל ההיריון.
אוקיי, אבל מה לגבי הריון נניח של תאומים, או הריון בסיכון, כלשהו, הנחיות האלה רלוונטיות?
אז עד עכשיו דיברנו על הריון עם עובר יחיד. הריון תאומים הוא איזשהו אתגר, עוד יותר.
לגמרי אתגר.
כן, צריך, מה שהמחקרים מראים מהככה שניים, שלושה עשורים האחרונים, זה שצריכה להיות עלייה הרבה יותר גדולה במשקל.
אוקיי.
זאת אומרת שאם נגיד אישה בהיריון יחיד במשקל תקין מומלץ לעלות בין 11.5 ל-16 קילו, אז בהיריון תאומים מומלץ לעלות מינימום 17 קילו, עד 25 קילו.
וואו.
כן. וזה אומר שהיא צריכה לאכול יותר קלוריות.
כן, הגיוני, יש שם עוד עובר.
נכון, וקלוריות שיבואו ממקורות איכותיים, לא? כי אין בעיה להגיע לעוד 1,000 קלוריות ביום.
כן, אפשר לעלות 35 קילו בהיריון.
כן, כן.
זה לא כל כך מסובך.
נכון.
אבל את רוצה שהקלוריות יהיו איכותיות.
נכון.
כמובן שכל מה שאת אומרת כאן, זה תמיד בדגש על זה שאנחנו אוכלים יותר, אבל עדיין אוכל בריא.
כמובן.
אוקיי.
צריך מינונים גבוהים יותר של תוספים, שהאמת היא שהספרות לא סגורה עוד בדיוק על המינונים. כן. יש, אין הרבה מחקרים על זה. ובאמת זה לא פשוט כשאני יושבת מול מטופלת על מה בדיוק אני מסתמכת, כי אני לא, אני פה נסמכת על רפואה מבוססת עדויות, אז הספרות היא קצת חלוקה בזה, אז יש
אולי באמת במעקבים ופשוט לראות גם שהבדיקות תקינות.
נכון, ויש איזושהי סקירה מלפני 10 שנים שמסתמכים עליה מבחינת מינונים, ויש עוד איזה משהו, אז כן יש מחקרים, אבל אין הרבה. אז כן, באמת חשוב לראות לפי הבדיקות ומה שצריך. נקודה מאוד חשובה בהיריון תאומים, זה שהיריון תאומים הוא גורם סיכון לסוכרת היריון.
זה חשוב מאוד.
נכון, ולכן חשוב מאוד לאכול כבר בצורה כזאת, שיש חוקרת שנקראת, שמה ברברה לוק, היא חוקרת שנים היריון של תאומים, והיא ממליצה על 40% פחמימות, כמו בתפריט של סוכרת היריון, 40% פחמימות, 20% חלבון, 40% שומן.
זאת אומרת, היא כבר מכניסה אותם למין סוג של תפריט אנטי-סקרתי, נקרא לזה, טרום-סקרתי.
סוג של.
למרות שהן לא מוגדרות לפי הבדיקות.
נכון.
זה שוב, זה מניע, זה דבר חשוב. זה לקחת צעד אחד קדימה.
נכון, נכון. למרות ששוב, ראינו שלא בטוח שאפשר למנוע סוכרת הריון תוך כדי הריון, אבל זה לא מחקרים שעשו על הריון תאומים. אז יכול להיות שאם היו עושים את זה על הריון תאומים, היו רואים, אני לא יודעת.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
ובהרעלת הריון, דווקא כן, התזונה בהיריון עוזרת למנוע.
אוקיי.
דפוסי תזונה בריאים עוזרים למנוע לחץ דם גבוה בהיריון. ככה מצאו בסקירה. אז ככה שפה אנחנו מאוד...
מעודדים את זה.
כן, ולעשות כל מה שבשליטה, לא תמיד זה בשליטה שלנו, אבל כן.
מה אפשר לאכול, אגב, או לשנות בתזונה בשביל למנוע רעלת, או להוריד רעלת במידה וכבר יש?
אז בעיקר שוב, אנחנו חוזרות שוב ושוב לאותו אותו דבר.
תזונה.
כן, אותה תזונה. אפשר לשים דגש יותר על סידן במקרה של לחץ דם גבוה בהיריון, כי ראו, יש מחקרים שאומרים שמינונים גבוהים של סידן למי שישי בסיכון זה יכול לעזור.
Okay.
זאת אומרת, הכתובה היא 1,000 מיקרוגרם, אז אפשר להגיע גם ליותר מזה, אפשר גם להגיע ל-1,500 או ל-2,000. גם מאוכל, גם מתוספים. מעבר לזה...
לא משהו מאוד מיוחד שהן צריכות לעשות או להימנע.
פשוט, פשוט תזונה בריאה, הרבה ירקות, הרבה פירות.
מאיפה את ממליצה ככה לקבל סידן מתזונה, למשל?
אז המקור שהכי קל לקבל ממנו סידן זה מוצרי חלב. יש גבינות שמואשרות במיוחד בסידן, למשל ריקוטה למריחה, שיש בה מעט נטרן, ככה שזה עוד יותר לא מפריע לספיגה, ויש מעל ל-600 מיליגרם סידן ב-100 גרם, זאת אומרת, יותר ממה שהגוף מסוגל לספוג בארוחה אחת. אז זה משהו שהוא מאוד מוצלח. גם גבינת חמד, ש5%, שאפשר לעשות אותה בטוסט, יוצאת ממש טוב, גם כן, אבל היא עשירה במלח. אז היא מכילה גם אותו סדר גודל, ויש גבינות שמכילות פחות, אבל עדיין יותר מ-100 ל-100 גרם. אז זה לגבי מוצרי חלב. דברים שהם לא חלבים, אז טופו מואשר בסידן, סייטן מואשר בסידן, כל מיני משקאות צמחיים שהם תחליפים לחלב, הם מואשרים בסידן.
כמו חלב שקדים, חלב...
כן, זה לא חלב.
כן, נכון, כן, יותר נקרא לזה משקה, בדיוק. נכון.
סויה, משקה סויה, אז הוא הכי קרוב בהרכב שלו מבחינת תחולת נכון. חלבון, ולכן הוא עדיף על פני בדיוק.
אין ספק.
עוד דברים זה ירקות ירוקים עליים, בעיקר ירקות ממשפחת המצליבים, שלא כולם עליים, אבל כרוב, ברוקולי, כרובית, הסידן מהם הרבה יותר זמין. טחינה, עדיף טחינה מלאה, אבל טחינה צריך לשים לב, זה הרבה קלוריות, ויחסית...
לא להתפרע.
כן, יחסית מעט סידן, אז כאילו... אם אני רוצה את אותה כמות סידן שאני מקבלת... מטופו, אז אני צריכה לאכול כמות די מכובדת של טחינה. סרדינים עם העצמות שלהם. במים גם יש לנו קצת סידן. בשקדים גם קצת. ובהרבה מאוד, בכל דבר שתוכלים מבחינת פירות וירקות, אז יש קצת, אז מהדברים שככה מצטברים. אבל מקורות ככה ממש משמעותיים, אז... אלה מה שציינו.
אוקיי, אז התחלנו לדבר קודם על סכרת בהיריון. לפני שאת ככה תפרטי קצת על סכרת בהיריון, אני לא יודעת אם מה שאני אומרת עכשיו זה נכון, אז אני אשאל את זה.
אוקיי.
אבל יש עלייה במספר אנשים שמובחנות בסכרת הריון עם השנים?
אז לא, כאילו במספרים מוחלטים כן, מכיוון שיש יותר ויותר לידות עם השנים. אני הסתכלתי לקראת הפגישה שלנו, הסתכלתי על הסטטיסטיקות, כן. ראיתי שבשנת 2000 היו 136 אלף לידות.
וואו.
כן, וב-2016 היו 181 אלף לידות.
וואו, אנחנו ממש פורמבו.
כן, ושנה שעברה 184 אלף. זאת אומרת, זה עלייה של, לא זוכרת, 30 ומשהו אחוז ב-20 שנה כמעט, ב-18 שנה.
זה המון.
זה המון.
המון.
אז במספרים מוחלטים יש יותר, ואפילו מה-3,000 לידות הנוספות משנת 2016 ל-2018,
כן.
כבר מקפיץ לנו את המספר המוחלט, כי אוקיי. סוכרת הריון זה בערך 7% מהנשים בהיריון, אז עוד נעשה את החישוב, נקבל עוד כמה מאות נשים עם סוכרת הריון בשנה.
כן.
אז במספרים מוחלטים יותר. עכשיו, אני קצת מוטה, כי אני רואה המון נשים עם סוכרת הריון בקליניקה שלי, אז אני לא יכולה להגיד לך...
אולי בגלל זה אני מרגישה ככה, כי אני מרגישה שכל אחת שמגיעה, יש לה או טרום סוכרת או סוכרת הריון.
כן, זהו. אבל אנחנו צריכות לזכור שאנחנו פה באיזושהי הטיה, כי מי שבריאה, אז היא לא בהכרח תגיע.
נכון.
אבל, ובגדול יש עלייה בשכיחות של השמנה, ואורח חיים יושבני, מה שנקרא, ונשים שנכנסות להיריון בגיל מבוגר יותר, כי גיל הוא גם גורם סיכון. אישה מעל גיל 35 אוטומטית גורם סיכון לסוכרת הריון. ואחוז, זה כן, זה מאוד נכון, יותר ויותר נשים נכנסות להיריון בגילאים מבוגרים יותר.
הבנתי.
גם כי הן, וגם הגיל של הלידה הראשונה הולך ועולה.
כן.
אם הוא היה, לא יודעת, בשנות ה-90 הוא היה בערך 25, הגיל הממוצע אני מתכוונת. ותחילת שנות ה-2000 הוא היה 28, עכשיו הוא 30. שזה גם כן אומר משהו, כי בסדר, את הילד הראשון, את תלדי בגיל 30 בערך, אז יכול להיות שאת הילד השני או השלישי, זה כבר יהיה אחרי גיל 35.
כן.
וזה עוד לפני שדיברנו על נשים שנכנסות להיריון בגיל מבוגר, בעקבות טיפולים, ביציות שלהן או תרומות ביצית.
נכון.
זה גם כן משהו שפתאום, כי מה לעשות, עם השנים יש בלי של הגוף, ויותר קשה לו.
נכון.
ובין היתר, גם הסטרס הזה, הוא לא יכול לעמוד בו בצורה, אז זה גם כן יכול להיות סיבה לזה. אני הסתכלתי לא מזמן, בתחילת 2019 פורסמו הנתונים של סקר מבט. סקר מבט, זה סקר מצב בריאות ותזונה לאומי שעושה משרד הבריאות, והוא עשה סקר כזה לפני כמעט 20 שנה בין השנים 99 ל-2001, ועכשיו הוא עשה סקר בין 2014 ל-2016. ואז הסתכלתי אתמול באמת לקראת הפגישה שלנו, עניין אותי לראות את אחוז עודף המשקל והשמנה שהיה אז לעומת היום, ומאוד הופתעתי, תקשיבי. אצל נשים בגילאים 18 עד 34, אז עודף משקל פלוס השמנה היה בסקר הראשון 36%, ונשים מגיל 35 עד 44 היה 23.9. סליחה, לא, היה 52.6.
אוקיי.
בסקר עכשיו, אז אנחנו רואות שאצל הנשים הצעירות יותר, עודף משקל פלוס השמנה ירד מ-36.5 ל-20, כמעט 24%.
וואו.
כן, וגם אצל הנשים המבוגרות יותר, מלמעלה מ-50% זה ירד ל-41% בערך.
אז הנה, אז כן, אז יש מודעות.
אז יש, זה מאוד משמח לראות, מאוד שמח אותי לראות את זה, שיש ירידה, בעוד שמדברים כל הזמן שאנחנו...
אני חושבת שדווקא המודעות מאוד גדלה, ואנשים היום מדברים בבית שלהם שפה קצת אחרת, ורוצים לפחות, או שואפים...
הלוואי, אני רוצה להאמין בזה.
אני רואה את זה, אני רואה הורים שזה מעניין אותם, שזה חשוב להם, בשבילם, בשביל הילדים. יכול להיות שאת יודעת, עדיין זה לא הרוב, לכן אנחנו לא מרגישים את זה אולי כל הזמן, אבל יש מודעות, את רואה את זה גם האמת היא, כשאת הולכת למסעדות, אז יש לך גם, רשום לך קלוריות, ורשום לך שומנים, ורשום לך מה, אולי לא גלוטן, ומה עוד צמחוני, ומה עוד טבעוני, אולי זה מתחיל וזה עוד קטן, אז אנחנו לא רואים את זה מאוד, אבל יש פה איזושהי התקדמות, שזה יפה, זה מאוד מאוד מסמך.
כי מצד שני, אני מסתכלת במוסף הכלכלי, ואני רואה שמחירות הממתקים רק בעלייה.
רק בעלייה, כן. אז אולי מה שאומרים לנו בפוליטיקה, בעיתונות הוא לא נכון.
אני לא יודעת, אני לא יודעת.
איזה מהלך שיווקי.
כן, לכי תדעי, זה לא פשוט.
נכון.
אני מאוד מקווה שדברים ילכו לכיוון טוב.
אני גם, אבל זה מאוד משמח מה שאת אומרת. אז בעצם, אוקיי, אז בוא נגיד ככה, מקודם אמרת שלגבי רעיון סוכרת, אנחנו יכולים לנסות למנוע, אבל גילינו שזה לא בוודאות ייתן לנו את הפתרון.
כשאת כבר בהיריון, אז זה לא שזה מאוחר מדי, כי אף פעם לא מאוחר מדי, mm-hmm. אבל כדי להיות בצורה הטובה ביותר, את צריכה לחשוב על לפני הריון.
Okay.
בשביל להעלות את המודעות הזאת, אני עובדת עכשיו על ספר דיגיטלי, על הכנה להיריון מבחינת התזונה.
זה חשוב, כן, חשוב כן, מעולה. כן. עכשיו, ברגע שכבר גילו שיש לי סוכרת הריון,
אוקיי, אז ברגע שאישה מגלה שיש לה סוכרת הריון, חשוב מאוד שהיא כמה שיותר מהר תלך לדיאטנית.
אוקיי.
תוך יומיים חשוב מאוד שתגיע לדיאטנית, ואז תקבל מרשם תזונתי. כשמגיעה אליי מטופלת, אז אני קודם כל מסבירה לה מה קורה בגוף שלה. למה מופיעה סוכרת הריון. בקצרה, מה שקורה זה שבמחצית השנייה של ההריון, התאים של הגוף עמידים יותר לאינסולין. אינסולין זה הורמון שמופרש מהלבלב, והתפקיד שלו להכניס את הסוכר, גלוקוז, בדם, מהדם לתאים, שם הוא משמש אותם להפקת אנרגיה.
אנרגיה.
אבל צריך שניים לטנגו. האינסולין לא יכול לבד להכניס את הסוכר, אתה צריך לשתף איתו פעולה. בתחילת הריון התאים משתפים יופי פעולה עם האינסולין, ולכן אישה בתחילת הריון הסוכר שלה בצום אמור להיות יותר נמוך ממה שהוא היה לפני ההריון.
כן.
היא מגיעה לאישה בתחילת הריון עם סוכר 100 בצום, זה סימן שהיא, זה לא סוכרת הריון, זה סימן שיש לה טרום סוכרת מהבית. היא באה עם זה כבר להיריון, התחילה את ההיריון, ואת יודעת, אנחנו לא מקפידות על לעשות בדיקות דם פעם בשנה, אנחנו צעירות, בריאות, מרגישות טוב, לא עושות בדיקות דם, קופת חולים, רופאים, מה זה מעניין, אז יש נשים, ולא מרגישים כשסוכר קצת גבוה.
נכון.
אז יש נשים שיכולות להיכנס להיריון עם טרום סוכרת, ולא לדעת את זה. אז המסר למאזינות, לכו תעשו בדיקת דם.
לפני, הכל לפני, נכון?
הכל לפני, כן.
אתה רוצה להיכנס להיריון? תעשו בדיקות.
תעשו בדיקות כלליות, כן, כן. ממש ככה.
זה יש לזה השפעה מאוד גדולה על הילדים שלכם. נכון. כנראה זה תחילת הדרך של הדאגה לילדים, מתחילה לפני שהם נולדים.
בדיוק ככה.
יש לנו נוצרים.
בדיוק ככה. אוקיי. אז אוקיי, אז זה בתחילת ההיריון, שהרגישות לאינסולין מאוד גבוהה, אבל במחצית השנייה של ההיריון, בעקבות שינויים הורמונליים, בעיקר הורמון מסוים שמופרש מהשיליה, נוצרת עמידות לאינסולין. עכשיו, היא נוצרת אצל כל הנשים בהיריון, לכולן יש עמידות לאינסולין. כן, זה מאפשר גם ליותר סוכר להגיע לעובר, שהאמא לא תגנוב לו מהר מהר את הסוכר.
זה גוף חכם.
זה גוף מאוד חכם. וכדי שהסוכר בדם לא יעלה, 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 אז האישה, האמא, מייצרת עוד אינסולין כדי להתגבר על העמידות הזאת לאינסולין. אבל יש נשים שלא מסוגלות לייצר את האקסטרה אינסולין הזה בכמות הדרושה, והן אלו הנשים שמפתחות סוכרת הריון.
אוקיי, לכן התזונה, כמו שאמרתי, יכולה עד שלב מסוים לעזור, אבל בשלב כזה כבר...
לא בטוח שזה בגלל זה, אני לא יודעת מה הסיבה, גם מה שזה גם לא בהכרח, הסקירה הזאת מצאה קשר, או לא מצאה קשר.
אוקיי.
אז היא מצאה קשר בין דפוסי תזונה בריאים, לבין, לפני ההיריון, לבין סיכון נמוך יותר לסוכרת הריון, אבל לא מצא קשר בין דפוסי תזונה בריאים תוך כדי ההיריון לסיכון מופחת יותר לסוכרת הריון. זה עוד לא, לא ברור אם זה סיבתיות או לא סיבתיות, קצת דיברנו על זה, כאילו זה סיבתיות, זה לא ממש...
עוד לא לגמרי.
כן, אבל... כן, ולכן אני מדגישה, חשוב לאכול בריא בכל מקרה, אבל כן אני לוקחת מזה, זה שזה לא, אם יש לך סוכרת הריון, את לא עשית את זה לעצמך.
כן.
שלא יהיו לך רגשות אשם.
אוקיי, זה חשוב.
כן. ואז מה שקורה, אישה שיש לה סוכרת הריון, אז בעצם יש לה פחות אינסולין לעבוד איתו. זאת אומרת שכדאי להפחית את כמות הפחממות, אבל לא בצורה דרסטית. אם במצב רגיל הפחממות הן חצי מהקלוריות שלנו, זה בגדול, אז עכשיו הן יהיו 40% מהקלוריות.
אוקיי.
זה מספיק טוב. אני שומעת, אני רואה בפייסבוק כל מיני נשים מורידות לגמרי את הפחממות. לגמרי.
זה ממש מסוכן.
זה יכול להיות מסוכן, כן, כי זה יכול להוביל למצב שנקרא קטוזיס, ונכון, יש היום דיאטה קטוגנית, וכולם מדברים על הדיאטה הקטוגנית, כדיאטה מאוד יעילה לטיפול בסוכרת, טוב ויפה, לא בהיריון.
כן, הריון זה משהו אחר.
נכון, הקטונים, במחקרים על בעלי חיים, ראו שהם משנים את המבנה של המוח, ראו שהם משפיעים על הגורים אחר כך במחקרים האלה. אנחנו לא רוצים לבדוק את זה על עצמנו.
אוקיי.
בכל אופן, אם מישהי רוצה כן לבדוק את זה על עצמה, זה על אחריותה.
כן.
אני, אחריות המקצועית שלי לא נותנת אפילו... מחייבת להזהיר מפני זה.
כן. את גם אמרת מקודם שאנחנו אחראים עלינו, על העובר, והוא יכול להיות גם על הילד של העובר שלנו, אז לא בא לנו לקחת סיכון בדברים האלה.
ממש ככה.
אתם רוצים לעשות ניסויים של כל מיני דיאטות פופולריות וזה, אולי לא בזמן הריון.
בדיוק, שהגוף שלך ברשותך, מה שנקרא.
בדיוק.
אז, ואז התזונה צריכה להיות מותאמת לזה, שבעצם יש לי פחות אינסולין שאני יכולה לעבוד איתו. אז זה אומר שאני מפזרת את הפחמימות לאורך היום. אין לי ארוחת עושר שבה אני כל היום לא אוכלת פחמאות, ואז אני אוכלת הרבה בבת אחת. זה לא קורה. אני אוכלת שילובים שגורמים לי, מאפשרים לסוכר לא לעלות מהר מדי. אני לא אוכל פרי לבד, אני קוראת לזה הפחמימה אינה צועדת לבדה. את לא אוכלת פרי לבד, את אוכלת אותו עם שקדים, אולי גם עם יוגורט. יכול להיות, את בודקת את עצמך, דוקרת את עצמך ורואה איך הסוכר שלך אחרי אוכל. יש נשים שלחם מקפיץ להם את הסוכר.
כן, צריך לפעמים זה אינדיבידואלי כזה,
זה מאוד אינדיבידואלי. אין דבר כזה להסתמך על אינדקס גליקמי. איך ישבו אינדקס גליקמי? עשו ממוצע של הרבה אנשים, אבל כל אחד לחוד מגיב אחרת. יש נשים שאורז יקפיץ להם את הסוכר, יש נשים שפסטה יקפיץ להם את הסוכר, ויש נשים אחרות שלא ולא.
אז צריך לבדוק את זה. כל אחד
זה גם עניין של כמות, כן, זה כמות ועניין של מה עוד את אוכלת באותה ארוחה. אז כל הדברים האלה זה למידה תוך כדי, ואם את לא יכולה לאכול לחם, אז בסדר, אז הפחמימה יכולה לבוא מגזר, היא יכולה לבוא מטוסט בטטה, היא יכולה לבוא מתפוח אדמה במיקרו עם שמנת חמוצה, יש כל מיני אפשרויות וכל מיני טריקים ושטיקים שזה תוך כדי טיפול אפשר לראות מה עושים.
אוקיי. אז דיברנו ככה לא מעט על הריון, ואני רוצה שנספיק גם קצת לדבר על מה קורה לנו אחרי הלידה.
אוקיי.
כי את יודעת, נשים מגיעות, הן ילדו כביכול, הכל מאחוריהן. ועכשיו הן כל כולן בילד, שזה לגמרי נכון, ואת מניקה, ואת אמא, אלא אם כן את לא מניקה, וזה גם בסדר, אבל נניח ואת מניקה, אז את מאוד ככה פעילה, ולא ישנה בלילות, ואין לך זמן, ואת מוצאת את עצמך כן אוכלת, לא אוכלת, נורא לא מסודר. אבל מה קורה לנו בגוף אחרי לידה, ועד כמה זה חשוב דווקא כן לאכול כמו שצריך אחרי לידה?
אז אחרי לידה הגוף משתקם.
כן, החלמת לידה, אומרת שירלי תמיר, אגב.
החלמת לידה, כן.
בלוגר התעוררות, היא קוראת לזה, החלמת לידה.
זה יפה, זה מונח יפה. הגוף משתקם ממה שהוא עבר, הוא עבר טלטלה עצומה.
יש יגידו טראומה.
יכול להיות, כן, זה... עבר משהו מאוד מאוד גדול, והוא צריך להשתקם ממנו, ואם האישה מניקה, אז היא תוך כדי זה, גם עוד מייצרת חלב. זאת אומרת, שמעתי איזשהו ביטוי נורא יפה, את ממיסה את עצמך לחלב. ולכן, חשוב כתמיד להמשיך לאכול בריא, ובהנקה צריכה יותר קלוריות מבהיריון.
כן.
צריכה בערך 500 קלוריות יותר ממה שהיית לפני ההיריון.
כי הנקה שורפת למעשה קלוריות.
כן, תראי, חלק מהעלייה במשקל בהיריון היא שומן, צריכה להיות משהו כמו 2-3 קילוגרמים של שומן, שהם נצברים לנו, לא סתם נצברים באזור של האגן, זה שומן שאחד הרכיבים בו זה אומגה 3, אז שהוא חשוב להתפתחות המוח, אז בגלל זה נשים עם אגן רחב הם יותר אינטליגנטיות. אז זה עובר לחלב בסופו של דבר. אז אנחנו לא צריכות לאכול עוד 1,000 קלוריות ביום, כי חלק מזה מגיע מהשומן שצברנו. אבל כן, משהו כמו, לפי כל מיני חישובים, הגיעו למספר של 500 קלוריות ביום. למרות שזה מאוד אינדיבידואלי, יש נשים שמייצרות יותר מליטר ביום בשביל התינוק שלהן, ויש נשים שמייצרות חצי ליטר בשביל התינוק שלהן. אז בואו לא נתפס למספרים. שוב, כשנותנים המלצה לאוכלוסייה, אז אכן נותנים איזשהו מספר, אבל כל אחת ובאמת הנתונים שלה, יש נשים שירדו במשקל תוך כדי הנקה, יש נשים שלא כל כך ירדו במשקל תוך כדי הנקה. מה שחשוב לזכור, אני אומרת את זה לכל המטופלות, אני עושה להם פגישה לפני לידה, התקופה, 6 שבועות הראשונים אחרי לידה, מצד אחד זאת לא תקופה לעשות בדיאטה, כאילו להיכנס לאיזשהו משטר, כי אין לך יום ואין לך לילה, וייצור החלב שלך מתבסס, אז לא. מצד שני, אין לך זמן להכין לעצמך אוכל.
נכון.
אז תדאגי שיהיה מישהו שיכין לך אוכל, משפחה, חברים, בתשלום, לא משנה, את לא אמורה להכין לעצמך את האוכל.
כן.
את אמורה...
תקשיבו טוב.
לדאוג לעצמך, לצרכים הבסיסיים שלך ולצרכים הבסיסיים של התינוק, וזהו, אחרי איזה חודש בערך, או לא יודעת, או 3 שבועות, את פתאום תראי שיש לך קצת זמן לקפל קצת כביסה.
כן.
אבל... לעמוד, לבשל וכולי, לא. עכשיו, פעם היינו חיים בחמולות.
שבת.
כן, ואז לא היה בכלל את העניין הזה.
את יושבת עם התינוק שלך על הרצפה, מניקה, ואנשים מביאים לך אוכל, מים, מה שאת צריכה, לוקחים אותו, מביאים אותו, תשני. בדיוק. הצורך הזה בשבת הוא צורך ענקי, אני דיברתי על זה פה בפודקאסטים עם עוד אנשים, שאנחנו נורא לבד היום, תראי, שבוע בערך נניח היום אמא שלך ובעלך איתך, כי גם האמא היום עובדת, הסבתא, אז שבוע כולם היו סבך פינקו אותך עד אין סוף, ואחרי שבועות מוצאת את עצמך 8 שעות עד שבעלך מגיע לבד.
נכון.
מאוד קשה.
נכון.
מאוד מטלטל, גם בהיריון ראשון, אבל לפעמים גם בילד שני ושלישי תלוי.
וכשיש לך ילד שני ושלישי, אז את צריכה גם...
בדיוק.
לדאוג לעוד,
זה
כן.
זה ממש אז, גם עוד איזה...
אז לכן את צריכה, את הכי חשובה פה. ויניקוט, פסיכולוג שחקר הרבה את הנושא של אימהות, הוא אמר, אין דבר כזה תינוק. יש תינוק ואימא. ואת, זה אומר שאת הכי חשובה. אם את לא תדאגי לעצמך, עד כמה שזה נשמע אגואיסטי, זה לא. אם את לא תדאגי לעצמך, אז את לא תהיי שם בשביל התינוק שלך.
נכון.
ואחד מהדברים האלה זה באמת לאכול. ולאכול בריא, ושיהיה לך אוכל מזין, ולא שתצטרכי לאכול שקית של עוגיות, או שאריות שנשארו בבית מה... ציטוט של מישהי בספר שלי, שנשאר המנה חמה מהמילואים של בעלה, אז היא חיממה ואכלה את זה.
כן.
אז לא, זה לא צריך להיות ככה, וממש לדאוג שיש פרויקט יפהפה בהמון ערים בארץ, שנקרא סירי לידה.
נכון, זה אז, מקסים. כן, זה מקסים. אז... יש את זה גם פה בכפר סבא, רעננה, עוד השרון, אני יודעת שזה
בהרצליה, יש
ממש
את זה.
מפותח עכשיו, כן. וזה מדהים, נשים מגיעות אליך הביתה, מביאות לך ארוחות מסודרות, את יכולה גם לבקש, אם לצורך העניין, הטבעונית או צמחונית, או לא אוכלת גלוטן, אפשר לבקש, ויכינו לך, וזה מדהים.
כן.
זה ממש מציל הרבה אימהות.
כן, כן, כן.
אז את אומרת, אחרי לידה הגוף עובר טלטלה, אנחנו
בקצת
חוסר כזה גדול, ואנחנו רוצים לאט לאט להחזיר לעצמנו כוחות.
נכון.
אז לאכול, כמו שאמרת, כמובן הדיאטה הים תיכונית, שככה יש לנו בה את כל הדברים, קטניות, דגנים, קצת דגים, מעט בשר שהוא יותר לבן, אוף, ולא בקר, וירקות ופירות, והכל במיתון, ושיכינו לך, ואל תתאמצי יותר מדי בשביל.
נכון, ואפרופו אמרת קטניות, ואז אמרתי לך, מבטח נשים יחשבו שזה עושה גזים לתינוק היונק.
אה, נכון.
אין שום הוכחה שזה עושה, שום הוכחה, הנקה אמורה לפשט לנו את החיים, ולא לסבך אותם עם חוקים של תזונה.
נכון.
אם את רואה שאכלת משהו ספציפי, והתינוק לא מגיב טוב, אז זה יכול לקרות, פשוט תורידי את זה, אבל כל הקטע של קוליק, הבכי הממושך, וזה שהתינוק נראה סובל, ושזה אחר כך עובר מעצמו, אין שום הוכחה שזה התזונה שלך.
נכון. אני יכולה גם רק להגיד מהפן של זו שמטפלת בתינוקות, שילדים, כמו שאנחנו עוברות המון תהליכים פנימיים בגוף, תינוקות עוברים בחצי שנה הראשונה שלהם התפתחות עצומה של המעיים שלהם, וזה כואב. התהליך הוא לא תהליך מאוד נעים, זאת אומרת, הם צריכים ללמוד איך לעבוד עם המערכת הזאת, וכן, זה כואב להם. זה לאו דווקא קשור למה שאני אוכלת בהנקה, אלא תהליך התפתחותי טבעי בגוף שלהם, שלוקח זמן עד שהוא מסתדר.
כי זה קורה שקוליק יש באותה שכיחות גם אצל תינוקות יונקים וגם אצל לא יונקים.
בדיוק.
בלידה הראשונה שלי, אז אחת האחיות שם במחלקת יולדות אמרה, מערכת העיכול נכנסת להרצה.
יפה.
מאוד אהבתי את זה.
אהבתי את המשפט הזה, משפט מהמם.
כן.
להשתמש בו.
זה נורא קשה להיות תינוק.
נכון.
תינוק בשנה הראשונה לחייו משלש את משקלו.
נכון.
צומח 20 סנטימטר בגובה, בגיל ההתבגרות זה לא קורה.
כן.
לצמוח 20 סנטימטר בשנה. נכון. זה מטורף, נכון. מטורף, נורא קשה להיות תינוק.
נכון. ולא קל להיות ההורים שמטפלים בו, אבל זה בסדר, זה עובר, זה המחשבה.
אז לי זה מאוד עזר, בכל הרגעים שממש, של בכי וזה, שפשוט נורא קשה להיות תינוק.
נכון. ולהבין אותו.
כן.
וואו, טובה. אני לא מאמינה שעבר כבר כל כך הרבה זמן.
או, וואו, כן. נכון, אני רואה.
ואני רוצה להמשיך לדבר איתך עוד ועוד.
יש עוד הרבה על מה לדבר.
בדיוק. אולי אנחנו נעשה עוד איזה פרק מעניין על הנושא הזה, אבל ככה באמת אני אסכם ממש ממש בזריז. כל מה שאני ככה מקבלת ממך ומאוד מאוד מאמינה בו ואוהבת את מה שאמרת, זה שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו תמיד, לא משנה מתי, אבל במיוחד לפני שאנחנו רוצים להיכנס להיריון,
כן.
קחת על עצמנו אחריות, פה מתחילה האחריות ככל הנראה בטיפול הילדים שלנו עוד בזמן ההשתרשות, אז לפני לדאוג לעצמנו בדיקות דם, לראות שהכל תקין ומה שלא, אז להשלים בתזונה, בתוספים, וכמובן להיוועץ באנשי מקצוע כשצריך, ובהיריון ובלידה ואחרי הלידה להמשיך עם זה ולא לא להפסיק, כל הזמן לדאוג לעצמנו.
נכון, וזאת יכולה להיות הזדמנות לשדרג את התזונה שלך.
נכון.
ממש כל התקופה הזאת זה חלון הזדמנויות אחד גדול.
מדהים.
ואם לא, הארגנים שלך לא היו משהו לפני זה, עכשיו כשאת מתכננת להיות אימא, מעכשיו תתחילי ותעשי מדהים. שינוי בריא.
מדהים, אז טובה קראוזה בפייסבוק, נכון?
כן.
בעוד איזה שהם מקומות בווב?
כן, אז יש את האתר שלי תזונה טובה, תזונה או שכותבים טובה. תזונה טובה, או שכותבים טובה קראוזה ומגיעים okay. לאתר, או טובה קראוזה בפייסבוק, טובה קראוזה דיאטנית כותבת מרצה, okay. יש לי גם ערוץ יוטיוב, טובה קראוזה, גם באינסטגרם.
או, את גם טובה באינסטגרם.
אני גם באינסטוש, כן, כן, תבואו, תבקרו אותי, תעשו לי עוקב.
אז יפה, אז אנחנו, אני בטוח יבוא לעשות לך עוקב.
סבבה.
ותודה רבה רבה על כל המידע העצום הזה שיש לך. תודה רבה.
תודה.
ותודה לכם, המאזינים שלי. אני ממליצה לכם להיכנס ולעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי, רפואה טבעית בעולם החדש ובאינסטגרם. שם אני מעלה מדי שבוע תוכן שימושי שיכול לעזור לכם ולבני המשפחה שלכם לאורח חיים בריא וטבעי יותר. לפודקאסטים נוספים שיעלו אתם יכולים לעקוב אחריי בפייסבוק, באייטיונס ובספוטיפיי ולחפש פודקאסט נשים מדברות. כל מי שיש לו איזושהי בקשה, רעיון לפודקאסט נוסף, אני אשמח שתרשמו לי ואני אחזור אליכם. ביי.